הגענו לדף צלידל עמוד ב' במשנה למטה, בגד שיצא חוץ לקלעים, נכנס ומחפשו במקום קדוש. כלומר, בגד שניתז על אדם חטאת, יצא מחוץ לעזרה לפני שחיפשו אותו, אדם נכנס ומחפש אותו במקום קדוש, צריך לסוע לעזרה ולחפש שם. אם נטמע בגד באותו חוץ לקלעים, שאז אי אפשר להחזיר אותו לעזרה, כי אסור להכניס טומאה לעזרה, קוראו נכנס ומחפשו במקום קדוש. צריך לקרוא את הבגד, לאבד את התומה שלו, ואז נכנס שוב לעזרה, מחבס אותו במקום קדוש. כלי חרס כנל, נתבשל בו בשר חטאת, יצא חוץ לקלעים, נכנס ושוברו במקום קדוש, נטמע חוץ לקלעים, אז נוקבו, עושה בו נקב כדי שיאבד את תומתו, ואז נכנס ושוברו במקום קדוש. כלי נחוש, אותו דבר, נתבשל בו בשר חטאת, יצא חוץ לקלעים, אז נכנס שוב לעזרה, מורכו ושוטפו במקום קדוש, אם נטמע כשהוא היה חוץ לקלעים, ואסור להחזיר אותו כך לעזרה, פוחתו, כלומר, מאבד את שם התואב, הוא פוחת את הכלי, פוגם בו, ונכנס ומורכו ושוטפו במקום קדוש. אומרת הגמרא, מתקיף לרבינה, קוראו בגד הרחמנה, איך אפשר לקרוא את הבגד? איך נאמר, קוראו וכי זה מחצו לעזרה? הרי כתוב, התורה אומרת שחיב הקיבוס בבגד, שאינתה זה אדם חטא, ברגע שאתה קורא אותו, הוא כבר לא בגד, לא בגד הוא. אומרת הגמרא, זה משייר בי כדי מאפורת, כלומר, הוא קורא קרע, לרוב אורכו, משאיר בו רוחב שסודר שלא נקרא, כך נשאר אדם שם בגד, אפשר לקיים בו מצווה כיבוס. עומד כמו, הנה, ואמר אבונה, לא שענו אלא שלא שיר בו כדי מאפורת, אבל שיר מגדי אפורת, חיבור אבי. שם במשנה בכלים, שמעת שאם נקרא בגד תמה ברוב אורכו, רוב רחבו, כי הוא נקרא כולו לשני חלקים, והוא טהור. אבל כל זה שלא שיר בו כדי מאפורת, אם שיר בו כדי מאפורת, חיבור אבי. כלומר, הוא נשאר תמה כפי שהיה. זה אפשר להגיד שזה מועיל הקריאה הזאת. אין אומרת גם מדי רבננו, זה שהבגד נשאר תמי, נשאר בו כדי מאפורת, באמת זה מדי רבננו, מהתורה הבגד נטהר, מיד כשנקרא רובו, אז לכן איתי חכמים להכניס את הבגד כזה לעזרה, במקרה שלנו לקיים בו את מצוות הכיבוס. כלי חרס שיצא, נטמע חוץ לקלעים, אמרנו נוקבו ונכנס ושובו במקום קדוש, כלי אמר רחמן ולאו כלי, אחרי שאתה נוקב אותו זה לא כלי, כמו ששאלנו לגבי בגד, אומרת גמרא, שנקב בשורש קטן, הכוונה עושה נקב בגודל שיכול לצאת לנו שורש קטן, עדיין יש לו שם כלי עליו, אם ייחל אותו לשימושים שנקב כאן כזה, נקב קטן כזה, לא מפריע להם, לשימושים הללו. אותו דבר כלי נחושת, פוחתו, ועליו כלי זה כבר לא כלי אחרי שהוא פוחת אותו, זה דרציף, מרציף, אחרי השבירה הוא חוזר אדם ומקיש על מקום השבר בקורנס, עד שהוא מתחבר שוב, וככה חוזר לו שם כלי, אפשר לקיים בו מצוות מריקה ושטיפה. אמר ריש לקיש, מעיל שנטמע, מכניסו פחות משלוש שלוש ומחבסו, מעיל שהכהן גדול שניתז על אדם חטאת יצא חוץ לעזרה ונטמע, מאחיס אותו לתוך העזרה בפחות משלוש או שלוש אצבעות בכל פעם, ומחבסו בדרך הזו שכך נמצא שלא מכניס לעזרה שיעור של בגד טמא, ולא קורא את המעיל מאחיסו לעזרה כמו שעושים בבגדים אחרים לנו, למה? משום שנאמר לא ייקרא, אז יש פה לגבי המעיל איסור לב לקרוא אותו. מוטיב רב עדה ברבה, האבים והרקים הם משום שלוש או שלוש, כתוב במשנה בכלים, הבדים העבים או הרקים, שלא ארוגים אלא אסורים מלבד, הם לא נטמעים בשיעור שלוש או שלוש אצבעות. דווקא בשיעור גדול יותר, שלוש או שלושה טפחים. אז מי לא שלא כן גדול, הוא היה אסורים מבד עבה מאוד. אז למה אומר יש לה כשמותר להכניס אותו בעזרה רק בחלקים שפחות משלוש אצבעות או שלוש אצבעות? אז צריך להתיר אפילו משלוש או שלוש טפחים? אלא אומרת מראה, זה נכון, חתיכה נפרד של בד עבה בגודל של שלוש אצבעות או שלוש אצבעות, לא נחשב בגב, לא מקבל תומה. אבל אגב אבי אין חשיבה, חתיכה כזאת שהיא חלק מבגד שלם, יש לה חשיבות של בגד לגבי טומאה, כי יש לה שימוש אגב הבגד הגדול שמחובעת אליו. לכן, למרות שהמעיל הכהן גדול הוא מבעל עבה, חייבים להכניס אותו לעזרה בחלקים של פחות משלוש אצבעות לשלוש אצבעות. בפועל הכוונה פה, וככה מורה ריש לקיש, שיכניס חלק הקטן מהשיעור נזכר, כמו שאמרנו פחות משלוש לשלוש, כל פעם הוא מכניס חלק מהבגד, יחבס אותו, יוציא אותו, ויכניס את החלק הבא של הבגד. כך הוא צריך לעשות במעיל, כי הוא לא יכול לקרוע אותו. אומרת הגמרא, קושי הכללית לגבי החיוב לחבס בעזרה, הבגד שניתז עליו דם חטאת, והבא היא שבעת סממנים, הרי כיבוס דם חטאת, צריך להשתמש בשבעת סממנים, שמפורטים במסכת נידה. אמר רב נחמן, אמר רב רבוע, דם חטאת ומראות נגעים, צריכים שבעת סממנים, ותניא, אחד מהשבעה סממנים הוא מרגליים, וכתוב בברייתא, אין מכניסים מרגליים למקדש, איך אפשר בעצם להביא את המרגליים כדי לחבס בשבעת סממנים, וחיתם הדמיו להובד שבעה סממנים, אולי תגיד טוב, הוא מערבב את המרגליים, שער השבעת הסממנים, הוא מערב על הלוקולי באחד, ואז הוא מעביר את כל הסממנים יחד, זה אסור, ואתנן במשנה שם בנידה, העבירן שלא כסדרן, או העביר שבעתן כאחד, לא עשה ולא כלום. נחיתם את דמיב ללו בעד אחד סמנים, אולי הכוונה הוא לוקח תמיד רגליים ומבליא אותו בתוך אחד סמנים, גם זה אי אפשר, ואת צריך לקסקס, לשפשף את הכתם שלוש פעמים בכל אחד ואחד מהסמנים, כך כתוב במשנה שם. אלא כוונה דמיב ללו ברוק תפל, הוא מערב את מהרגליים ברוק שהם בוטם, שבזה אמר יש לקיש, רוק תפל צריך שיהיה מעורב עם כל אחד ואחד מהסמנים, לפני נתינתו על הכתם הדם. אז כיוון שכך אין איסור בהכנסה מרגליים מהזרה, כי הם לא ניכרים בפני עצמם, כי הם מעורבים ברוק תפל. משנה נוספת בדצליה עמוד ב', אומרת המשנה, אחד שבישל בו ואחד שירה לתוכו רותח, פה עוסקים פה בחיוב של מריקה ושטיפה, בין בכלי שיבשל בו בשר קומן, ואחד כלי, בין בכלי שירה לתוכו רותח שבשר קומן, לא ניבשל, אלא ניבשל בכלי אחר ועירה לתוכו, אחד קודשי קודשים ואחד קודשים קלים, טעונים מריקה ושטיפה. רבי שמעון אומר, קודשים קלים אין טעונים מריקה ושטיפה. אומרת גמרא תנו רבנן, בפרשת חטאת נאמר, אשר תבושל בו יישבר, כלי חרס שתבושל בו יישבר, אין אלא שבישל בו, עירה לתוכו רותח מניין, תמוד לומר, אשר בו יישבר, בו סמוך לתיבת יישבר, כל דבר שנבלע בו בשר חטאת יישבר, למרות שלא נתבשל באותו כלי. ויין ברחמה, תלאו באוויר התנור, מה קורה אם הוא תלה את הבשר על שיפוט באוויר של תנור כלי חרס, בלי שיגע בדפנות? כלומר, בעצם צולה אותו שם, מה הדין? זה נקרא מצד אחד בישל בתוכו, אבל מצד שני לא בלה ממנו. הבישול בילו הוא דקה בדרחמנה, יש שאלה אם התורה הקפידה לשבור כלי חרס רק באופן שבשר החטאת נתבשל בו, ועל ידי זה גם נבלע בו מהבשר, כמו דרך בישול רגיל. או בדין מה, הבישול בלא בילוע, הכוונה עצם הבישול גם בלי בילוע. אמרה ותשמע, אחד שבישל בו ואחד שירה לתוכו רותח. התורה מקפידה על בליעה ולא בישול, מה אשמה לכאורה, גם בישול בלא בליעה, אומרת אמרה לא, בילוע ולא בישול לא מקמי בילה, כי קמי בילה, מה ששאלתי זה בישול בלא בילוע, מהי, מה הדין? תשמע, אדם רב נחמן אמר רב אמר, עבור התנור שבית המקדש, שהיו צונים בו בשר קורבנות, שמתכת היה, לא כמו רוב התנורים שהיו בעצם מחרס. עכשיו מסתבר שהסיבה לכך, אם התנור עשוי מחרס, אני צריך לשבור אותו אחרי שצלו בו בשר חטאת. איסא גדח בישול בלא בילוע לא קביל, אם אתה משהו בישול בלי בילוע לא קביל, אז נעבד של חרס, היו עושים של חרס. משמע שהקפידו על בישול בלי בילוע. אומרת כבר לא, אם היו משתמשים בתנור רק לצליל בשר הקורבנות, יכול להיות שהיו עושים מחרס. אלא משתמשים בזה גם למנחות, כן, ודאי כשרי מנחות, דאפייתן בתנור, והם ודאי נוגעים בגוף התנור בשעת האפייה, כמו כל פת, שמדביקים אותו לדפנות על שעת תנור, ויגע בישול בילוע, יש בזה בישול בילוע של מנחות אלה. אז גם המנחות מחייבו כלי חרס בשבירה באופן כזה. לכן היו עושים תנור של מתכת, שאפשר להכשיר אותו על ידי מריקה ושטיפה. אז אין פה ראיה מכך, ממה שהיו עושים, תנור של מתכת ולא של חרס. הגענו לקראת סוף צדיה עמוד ב', נראה את המשך בזאת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.